שלום, אני רפי כפיר, מדריך ומרצה בירושלים ובעל אתר אהבת ירושלים. הנושא בפודקאסט זה הוא רבי שמואל סלנט. מקורות ותמונות בנושא זה אפשר לראות באתר אהבת ירושלים תחת הכותרת מאמרים ירושלמיים. רבי שמואל סלנט נולד בשנת תקע"ו 1816 בעיר וולקוניק שליד ביאליסטוק. כבר מילדותו התפרסם כעילוי וגם נקרא העילוי מקיידן, לשם הגיע לאחר שהתייתם. הוא למד אצל גדולי הדור באזור מגורה וכן בישיבת וולוז'ין המפורסמת. בגיל 13 נישא, אשתו הייתה פרומה לבית שמעון שפירה. נישואיו לא הצליחו והזוג התגרש. אשתו השנייה הייתה טויבה, ביתו של רבי יוסף זונדל מסלנט. בשנת 1837 עלה רבי זונדל מסלנט ארצה. רבי שמואל עלה ארצה בשנת 1841 בעקבות המלצת הרופאים שיעצו לו לעלות לארץ חמה בגלל מחלת הריאה ממנה סבל. רבי שמואל גר בדירה קטנה בחצר רבי יהודה החסיד כל ימה בירושלים ולא רצה לצאת ממנה. לימים נבנתה עבורו דירה בשכונה חדשה משכנות שעננים והוא סירב לגור בה. בירושלים באותם שנים כיהן רבי ישעיהו ברדקי כראש העדה האשכנזית הפרושית ורבי זונדל מסלנט היה רב ופוסק. עלייתו של רבי שמואל עיררה את מנהיגות העדה. על היחסים ביניהם מספר יהושע ילין בספרו זיכרונות לבן ירושלים. ציטוט: בשנת תרע"א 1841 עלה לירושלים גם חתנו של רבי זונדל מסלנט, הגאון המפורסם רבי שמואל סלנט, זיכרונו לברכה, על פי פקודת הרופאים אשר ציוו עליו לנסוע לארצות החמות. על פי פקודה מן הפקידים והמרכנים מווילנה נמנע למורה ודיין לעדת האשכנזים וגם קבעו לו פרס שכר בטלה. וגם לו נתנה העדה דירה בחצר הקהל נזכר סמוך לבית חותנו. מיד לאחר בואו הושיב בדין צדק קבוע בבית אחד סמוך לביתו, ויהי הוא הראש אב בדין והגאון רבי זונדל מסלנט המורה צדק והגאון רבי ישעיהו ברדקי המנהל והמנהיג. וביות רבי שמואל צעיר לימים מרבי ישעיה וגדול ממנו בתורה, היה רבי ישעיה עוין אותו וגם את כל התושבים החדשים הנוטים אחריו. וסיפרו שפעם אחת קיפחו רבי שמואל בדבר הלכה, ומרוב כעסו סתתרו רבי ישעיה על חייו. ואף כי מיד ביקש סליחתו, נשארה בכל זאת טינה בליבו ולב סיעתו. התושבים הישנים נגד רבי שמואל וסיעתו, התושבים החדשים. סוף ציטוט. באותם שנים הייתה בירושלים מחלוקת קשה בדבר מיקומו של המרכז האשכנזי. חצר החובה התחילה להיבנות לאחר כמאה שנים בהם הייתה חריבה עקב סכסוך כספי קשה עם הערבים. לאחר שהגיע אישור ממצרים בהשתדלותו של רבי אברהם שלמה זלמן צורף לבנות את החצר, חשב רבי ישעיהו ברדקי שלמרות האישור המרכז יהיה במקום אחר כדי לא לעורר את חמת המוסלמים. אבל היו גם כאלה שחשבו שהמרכז חייב להיות בחצר רבי יהודה החסיד. הוויכוח גרם לפיצול לשתי סיעות שפעלו ממרכזים שונים. סיעת החצר של רבי ישעיהו ברדקי פעלה ממרכזה שבבית הכנסת סוכת שלום, וסיעת החורבה פעלה ממרכזה שבחורבת רבי יהודה החסיד. כאשר עלה רבי שמואל מסלנט ירושלים, עמד הוא בראש סיעת החורבה. כאמור לעיל, תפקידו העיקרי של רבי שמואל היה אב בית דין. מקום בית הדין היה בחצר החורבה, ורבי שמואל התפרסם במהירות כידען עצום, כפוסק חריף וכאדם המבין את נפשם של האנשים שהגיעו לפניו. אחד הפרויקטים החשובים בהם עסק היה הקמת ישיבת עץ חיים בשנת 1841. הוא היה מהיוזמים וכן דאג לנסוע לחול ולגייס כספים עבורה. הוא גם עמד בראשה בתקופה מסוימת. מרכז הישיבה היה בחצר רבי יהודה החסיד, וסניפים היו לה בכל העיר. רבי שמואל היה גם שדר ויצא מספר פעמים לחוץ לארץ על מנת לאסוף כספים למען יהודי ירושלים. בין השאר גייס כספים עבור ישיבת עץ חיים, בית הכנסת החורבה ועוד. בנסיעותיו כשדר הגיע לליטא, פולין, גרמניה, הולנד, אנגליה ועוד. באותה תקופה הייתה הקהילה האשכנזית הפרושית מחולקת לכוללים רבים לפי ארצות וערי מוצא. רבי יוסף ריבלין ניסה לאחד אותם על ידי הקמת ועד כל הכוללים. רבי שמואל תמך בהקמת ועד זה, ולמעשה היה האישיות התורנית שבראשו. הקמת הוועד חיזקה מאוד את מעמדו של רבי שמואל כראשון לרבני ירושלים האשכנזית. בשנת 1865 נפטר רבי זונדל מסלנט ורבי שמואל התמנה למורה הוראה במקומו. את תפקיד אב בית הדין לקח על עצמו רבי מאיר אוירבך, הרב מקליש, ולמעשה היה רבי מאיר רבה אשכנזי של ירושלים. רבי שמואל לא נבחר אז לתפקיד רשמי כרבה של ירושלים, אבל בכוח אישיותו הוכר על ידי רוב תושביה כרבם. בשנת 1878, כאשר נפטר רבי מאיר, שימש רבי שמואל גם כאב בית דין. בשנת 1869 נפטרה אשתו השנייה של רבי שמואל, והוא נישא פעם שלישית לאלמנה רשי. בשנת 1877 עלה לירושלים רבי יהושע לייב דיסקין, הרבי מבריסק, שהיה מחמיר מאוד ולא מתפשר. סביבו התקבצו קנאי ירושלים וחצרו הפכה להיות למרכז הקנאות הירושלמי. בין חצרו של רבי שמואל וחצר הרב מבריסק הייתה מתיחות, ולכן יצאו תקנות שביצרו את מעמדו של רבי שמואל. תקנותיו וגזירותיו של הרב דיסקין יהיו תקפות רק לאחר אישור של רבי שמואל והרב משה נחמיה כהניו, ראש ישיבת עץ חיים באותם ימים. מושב בית הדין יהיה תמיד בחצר החורבה. רבי שמואל קיבל מינוי כרב הראשי האשכנזי בירושלים. בשנת 1898 הגיע הרצל לירושלים, ורוב רבני ירושלים לא רצו להיפגש איתו בחששה מתגובת השלטון הטורקי לציונות של הרצל. רבי שמואל אמר שהוא מוכן להיפגש איתו כחכם מדיני ולא כמנהיג ציוני. פגישה זו בסופו של דבר לא יצאה אל הפועל. לאחר מותו של הרצל בשנת 1904, שיגר רבי שמואל מכתב ניחומים לוועד הפועל הציוני, ואף הסכים לעריכת הספד בבית הכנסת החורבה. ההספד לא יצא אל הפועל בגלל ההתנגדות הנחרצת של הקנאים. כאשר נפטרה אשתו השלישית, נסע רבי שמואל את חיה, אשתו הרביעית. בשנת 1901 הוחלט להביא לירושלים מחליף לרבי שמואל בדמותו של רבי אליהו דוד רבינוביץ' תאומים האדרת. הכוונה הייתה שבתקופת חייו של רבי שמואל ישמש הרב האדרת כעוזר, לאחר מותו יחליף אותו. אבל הרב האדרת נפטר עוד בחייו של רבי שמואל בשנת 1905. הרב שמואל סלנט נפטר בכ"ט אב תרס"ט 1909, שהוא בן 93. בירושלים יש רחוב הנושא את שמו ליד רחוב אתיופיה, וכן שכונה שנקראת קריית שמואל, שנוסדה בשנת 1929 ונמצאת ליד שכונת רחביה. רבי שמואל לא השאיר אחריו ספרים, אבל נינו, הרב ניסן אהרון טוקצ'ינסקי, הוציא בשנת תשנ"ח 1998 שלושה כרכים של פסקים ותשובות של רבי שמואל. על דמותו של רבי שמואל כתב עגנון בספרו "תמול שלשום". ציטוט: יוצא ונכנס הייתי אצל רבי שמואל, ויכולני להעיד שכל מי שרבי שמואל סך עמו הכיר מיד מה שבליבו. דיו לרבי שמואל שיציץ בך ומיד כל סתריך גלויים לפניו. ואף לאחר שניתן מאור עיניו רחמנא ליצלן, היה מכיר כל אדם בקולו. ואם עבר תינוק ואמר לו שבת שלום רבי, היה רבי שמואל אומר לו: לא בן ביתה של פלונית אתה שיושבת בחצר פלונית? ומעולם לא טעה רבי שמואל. סוף ציטוט. עד כאן.